עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, כאן רפי קרסו, כמנגן ומדי יום שישי אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא להזמן, או לכם להזמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנק אורחים, גיא רביב אחראי על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה אחראי על הפייסבוק, רן לודין אחראי על השידור ב-103 FM, ומיטל נברו אחראית על השידור ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70, ניתן לשלוח לנו שאלות קצרות, ויהיו תשובות קצרות, 054-70-103-70. רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני בשעה 10 בלילה, ישנה תוכנית קרסו ובוזגלו, תוכנית שלי עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, שבה אנחנו מדברים על כל מיני נושאים מעניינים, על גוף, על נפש, על פסיכולוגיה, על רגשות, מביאים אנשים, תוכנית עם רעיונות עם אנשים מאוד מאוד מעניינים, אנשים עם מאוד מאוד משכילים, והשיחה היא שיחה פשוטה, לא שיחה מדעית או אקדמית כמובן, עם מוזיקה יפה, שווה לשמוע. וגם מי שרוצה לקרוא חומר רפואי ולהיות בטוח שהוא מהימן, אפשר להיכנס לפרופסור קרסו, הערוץ הרשמי באינטרנט, ולראות את האתר שלי שיש שם חומרים רפואיים, תשובות לשאלות ודברים כאלה. ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
שלום.
שלום. מדברת רבקה, אני מדברת לגבי הבן שלי בסביבות גיל 40.
כן.
יש לו צלקות על מטרי הקול, ויש לו צרידות כרונית שמאוד מאוד מפריעה לו וקשה לו לדבר.
הוא מורה? הוא מורה? הוא זמר?
לא, לא. הוא מהנדס, הוא לא מדבר הרבה.
כן.
כן.
הוא מעשן?
לא, הוא לא מעשן.
כן.
והוא לא זמר. זאת אומרת, אבל
הוא זמר של אמבטיה, אבל לא זמר בהופעות.
לא, הוא מנגן יותר.
אוקיי.
כן. ויש לו צרידות כרונית. הוא היה אצל רופאת אפרוזן גרון, והציעו לו איזה ניתוח שאמרו שלא בטוח שזה יעזור, שמזריקים חומר ואחר כך יוד וכאלה. ורציתי לשאול את דעתך, מה הרפואה יכולה להציע במקרה כזה?
אני חושב, אם הוא צרוד, הרפואה יכולה להציע לו שני דברים. דבר אחד, זה דיבור, ריפוי בדיבור. ספיץ' תרפי.
הוא היה עכשיו שנה שלמה בריפוי בדיבור.
וזה לא עזר לו.
לא, זה לא עזר לו, והוא עשה תרגילים.
ויודעים ממה הצלקות? צלקות בדרך כלל נובעות מדיבור לא נכון, וזה מחלה של מרצים, של מורים, של זמרים לפעמים ששרים לא נכון.
יכול להיות שהוא יראה שזה קצת ממני, גם אני קצת צרודה. אבל הוא באמת, לא יודעת, לקח את זה כמה צעדים קדימה.
תראי, אם הצלקות הן ממש צלקות, אני פשוט לא ראיתי, אין לי תמונה, אין לי מושג. אם הצלקות הן ממש צלקות, אז צלקת אי אפשר לעשות, אלא בניתוח לנסות להוריד אותה, ואחר כך לעשות אינהלציות עם סטרואידים וסיפור ארוך. אם זה מצב שהן מקובצות ואפשר להזריק לפעמים, אני לא יודע מה המתקרה הספציפי, אבל לפעמים אפשר להזריק למיתרי הכל בוטוליניום טוקסין, משהו כמו בוטוקס או דיספורט, ולנסות לשפר את המצב. אם לא, אז רק ספיץ' תרפי, ואם ספיץ' תרפי לא עוזר, אז להמשיך להיות צרוד, אין ברירה אחרת.
אוקיי. עכשיו, דיקור סיני יכול
לעזור? לא יכול, לא. אם זה צלקות במיתרי הכל ושנה, ספיץ' תרפי לא עזר, דיקור סיני לא יעזור, ואני בדיקור סיני, אני גם עוסק וגם מאמין, כך שאני לא חושב ש... כן.
זה לא קשור.
כן.
טוב, בסדר.
סורי, חבל שאין זהו, אבל בכל זאת אני הייתי, הוא עשה את הספיץ' תרפי כמו שצריך?
הוא עשה את זה מעולה, באמת מעולה. הוא עשה תרגילים, הוא עשה שיעורי בית, וזה ממש ממש לא עזר לו.
גם לא שיפר קצת?
לא שיפר לו בכלל.
אז יכול להיות שהצלקות הן אכן צלקות, והשאלה היא מדוע הוא פיתח צלקות כאלה בגיל 40?
אוקיי, אז איזה בדיקות? קודם כל, מה זה חשוב?
זה לא
הריפוי, זה לא חשוב
מבחינת הריפוי. זאת שאלה תיאורטית, לחשוב למה בבחור בן 40 יהיו צלקות על מיתרי הכל, כשהכל הוא לא מכשיר העבודה שלו. אבל זה לא יקדם.
ובכלל הוא גם לא מדבר הרבה, זה לא בן אדם שמדבר. אתה רואה מי מתקשר אליך.
כן. הוא לא דברן גדול.
הוא לא דברן גדול, בכלל לא. אבל אולי הוא לא דברן כי קשה לו לדבר, אבל לא,
אוקיי.
טוב, אז תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב. שבת שלום ומבורך, כן. ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, זו פרלה.
שלום פרלה. שלום פרלה. בת כמה את פרלה?
62.
כן, אני איתך.
אובחנתי בסרו נגטיב ודלקת פרקים שגרונית.
כן.
עקב אימונותרפיה, טיפול באימונותרפיה שנה שטופלתי. ונתנו לי מתוטרקסט.
כן.
עכשיו אני, סך הכל לוקחת איתי כבר חודשיים.
כמה נתנו לך? 3-4 כדורים ביום עם ויטמין?
לא, זה 6 כדורים בשבוע.
6 כדורים, סליחה, ודאי בשבוע עם פוליק אסיד?
פוליק אסיד רק ביום אחרי זה אחד, כן.
כן, אוקיי.
זהו, אני חוששת, האמת היא, זה עשה לי קצת שיפור בכאבים.
כן.
אבל אני חוששת בתופעות לוואי, כמו נשירת שיער.
לא, 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 אל תחששי, בואי אני אסביר לך. סרו נגטיב רומטיק ארתריטיס, יש לך מחלה רומטית. עכשיו, מחלות רומטיות, מחלות פרקים, אנחנו בדרך כלל, כדי לקבוע שזאת רומטיק ארתריטיס, יש סרולוגיה, יש בדיקות סרולוגיות, בדיקות שמראות שישנה מחלה דלקתית רומטית. עכשיו, אנחנו רואים מקרים רבים שהמחלה קיימת, אנחנו רואים את הקליניקה של המחלה, את העיוותים או את השינויים בעצמות, את הכאבים, את התמונה הקלינית האופיינית, והסרולוגיה נגטיבית, כלומר הבדיקות תקינות. כלומר, לכאורה מבחינת בדיקות אין שום בעיה. איך אומרים, החולה והבדיקות תקינות. ואז אנחנו מנסים לטפל בטיפולים שהם מורידים את הגיריות, זאת מחלה אוטואימיונית כנראה, ואנחנו מורידים את מערכת החיסון, על ידי מתוטריקסט. עכשיו, מתוטריקסט זו תרופה שבעבר הרחוק שימשה כתרופה כימותרפית נגד סרטן. ולכן אנשים מאוד מפחדים, מה, אני מקבל תרופה נגד סרטן, נשירת שיער, יהיה לי פה, יהיה לי שם. זה לא גורם לזה, נותנים את זה פעם בשבוע, הכדורים ניתנים פעם בשבוע, במינון קטן יחסית לטיפול, קטן מאוד יחסית לטיפול שהיו נותנים בעבר בכימותרפיה, מוסיפים חומצה פולית, פעם או פעמיים בשבוע, תלוי לפי הרופא ולפי הפרוטוקול, ומחכים, ואם זה לא עוזר, אז אפשר להוסיף עוד תרופה שנקראת ערבה או משהו כזה, כלומר לא משהו כזה, זה שם התרופה, ואם זה לא עוזר, אז עוברים לטיפול ביולוגי. אלה בדרך כלל הצעדים. אבל מתוטריקסט, אם זה כבר התחיל לעזור, זה סימן טובה. ניסו לתת לך פלקוניל?
סליחה?
ניסו לתת לך תרופה בשם פלקוניל?
לא, ישר מתוטריקסט.
אוקיי, בסדר גמור. את בטיפול אצל ראומטולוג, נכון?
ראומטולוג, כן.
אז את יכולה להיות שקטה.
כן, אבל יש לי שתי שאלות.
בבקשה.
בפגישה הבאה עם הרומטולוג, לבקש ישר לבוא לביולוגי, או אם...
לא, 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 אל תתני לה, יש שלבים שעושים. יכול מאוד להיות שהיא תגיד לך, בואי נחכה עוד חודש, עוד חודשיים, ונראה מה קורה. בדרך כלל עוברים מהקל ליותר כבד.
הבנתי, עכשיו עוד שאלה אחרונה.
את לא מוגבלת בשאלות.
לגבי טיפול טבעי. נגד דלקת, זה יכול לעזור, זאת אומרת, כמו אומגה 3.
תראי, אז בואי אני אגיד לך ככה. אומגה 3, אומגה 3 יכול לעזור. מה שעוד יכול לעזור, זה תנסי להימנע לשלושה חודשים ממוצרי חלב, תכף אני אסביר לך, ולשלושה חודשים מסולניים. סולניים זה ירקות כמו פלפלים, גמבה, חצילים, תפוחי אדמה, תפוחי אדמה קצת פחות, עגבניות.
נכון.
שלושה חודשים להימנע מסולניים, שלושה חודשים להימנע ממוצרי חלב, ותראי איך את מרגישה.
כן, זה מה שאני עושה היום, אני מרגישה טוב. אני הורדתי את החלב, הורדתי את הגלוטן.
אז אני לא יודעת, למה הורדת גלוטן? יש לך רגישות לגלוטן?
חיטה, כי אני לא יודעת, החיטה לא...
אוקיי, אם זה לא...
זה לא טוב לדלקת פרקים.
כן.
וללא לקטינים, גם לקטינים הורדתי.
כן.
וגם ירקות סלונים, בדיוק את מה שסלונים.
סלונים. הורדתי. אוקיי, ויותר טוב לך.
כן, אני מגשה את טוב, כן, אבל גם הפירות גם, נכון? פירות... הורדתי בגלל הסוכרים שבפירות.
לא, פרוקטוז לא, לא, עד כמה שאני יודע, פרוקטוז לא משפיע.
הפרוקטוז לא משפיע, הבנתי. הבנתי, אז טוב, אז אני צריכה לחכות, אתה אומר לנסות.
לחכי, ואם את מרגישה כבר יותר טוב, לא חשוב אם זה בגלל המתוטריקסט, או בגלל התזונה ששינית, אז זה מה שאני מציע לך לעשות.
כן, אני בקשר עם נטרופט, שהוא גם רופא.
מצוין.
הוא רוצה לאט לאט שאני אגמל מהתרופות, ואני קצת בהתלבטות עם עצמי, כאילו להוריד, לבקש אישור קודם כל, להוריד בהדרגה את המתוטריקסט מ-6 כדורים ל-5 כדורים, ובגלל שאני עושה את התזונה וזה, ואתה חושב שיש לזה... זה מציאותי הדבר
הזה? כן, מניסיוני עד שינויי תזונה אצל הרבה מאוד אנשים משפרים את המצב. השאלה עד כמה, ואצל חלק משפרים יותר, אצל חלק משפרים פחות. ואם שמת לב, אני אמרתי לך לשלושה חודשים. למה אמרתי לך שלושה חודשים? כי אם אחרי שלושה חודשים רואים שמרגישים יותר טוב, אז ממשיכים עם התזונה בלי מוצרי חלב ובלי סולניים. אם את רואה שאת מרגישה אותו דבר בדיוק, למרות שאת עושה שינויי תזונה, אז את יכולה, סליחה, לחזור לאכול מוצרי חלב, ולחזור לאכול סולניים.
כן, כן, לא, אני מרגישה שזה יותר טוב שאני מורידה את הדברים האלו.
אוקיי, אז מה טוב?
אבל לא, עכשיו שזה תחליף לתרופה, אני כאילו...
לא, 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 זה לא תחליף לתרופה.
אם אפשר לאט את להוריד את המינון...
יכול מאוד להיות שכן, אם את תרגישי יותר טוב, הרומטולוגית תגיד לך, אוקיי, בואי תרדי לארבעה כדורים של מתוטריקסט, ובואי נראה חודשיים נוספים. ואם כן, אז אולי תפסיק לך, ונראה, ואם זה יתלקח, חס וחלילה שוב, אז להתחיל שוב פעם. אבל לא להתחיל ישר ביולוגי, לא להתחיל ישר ערבה, לא להתחיל ישר סטרואידים, לא להתחיל ישר שום... זה, מתחילים במתוטריקסט.
הבנתי, יופי, תודה רבה ושבת שלום.
כל טוב פרלה, תרגישי טוב. כן, מי איתנו, הלו?
שלום.
וברכה.
אוריים טובים, מדברת נועה.
שלום נועה.
אני מתקשרת בעצם בשם הבן שלי, שהוא בן 18, כן. והוא עושה כל מיני מבדקים לצבא, בכל מיני מקומות, ובאחד המבדקים הוא עשה מבחן אישיארה, שהוא לא עבר אותו.
אישיארה זה בדיקה של סדר, של רגישות הצבעים, כלומר עיוורון עיוורון צבעים, כן.
נכון, נכון, נכון. מה שמאוד הפתיע את כולם, כי אין במשפחה, אין גנטיקה, אני יודעת שזה משהו שעובר בגנים.
בדרך כלל.
מרוב שזה הפתיע אותנו, אנחנו המשכנו לבדוק אצל אופטימטריסט, ובדקנו, והאופטימטריסט הציע לעשות לו מבדק אחר שבודק את העניין, והוא עשה לו בדיקת D15, ושם הוא עבר, והוא חזר עם זה לצבא, בצבא גם עשו לו D15, והוא עבר. עכשיו השאלה היא, האם יכול להיות מצב ש, 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 שאין עיוורון צבעים?
יש עיוורון צבעים חלקי. יש כן. דרגות שונות של עיוורון צבעים.
כן. שהבנתי שגם ה-D15 עולה על זה, ובמקרה כן. הזה הוא עבר את זה ב-100% מעבר. השאלה אם המיימנות של המבחן היא...
אישיארה היא יותר... אישיארה זה מה, מה נותנים? נותנים לו תמונות, נותנים לו... יש ספרון... עם רשימה של צבעים, עם רשימה של מספרים על צבעים, ורואים אם הוא מבחין ויכול לזהות מספרים עם הבדלים של צבעים מסוימים, שבעיוורון צבעים חלקי לא רואים אותם, ואז הוא לא יוכל לקרוא את המספר. ה-D15 יותר מדויק, אבל מעניין מדוע הוא לא עבר את הישיארה, יכול מאוד להיות, כי בדרך כלל יש קורלציה.
נכון.
אז זה מוזר. אני לא יודע להסביר את הדיסקרפנס הזה, אולי רופאי עיניים יכולים יותר להיות יותר, הם ודאי יותר חכמים ממני בתחום הספציפי הזה.
השאלה אם יש איזו התמחות ספציפית, אני שמעתי שדיברת על איזה התמחויות בתחום העיניים.
כן, רשתית, רופא רשתית.
רופא רשתית?
כן.
אוקיי. טוב, אני מודה לך מאוד.
בבקשה.
באמת עכשיו... על התרומה הגדולה שלך.
תודה רבה. תודה, אני הייתי מציע שיבדוק עוד פעם את ה... נדמה לי שאפשר גם לראות את הישיארה, אני חושב, באינטרנט.
כן, אבל...
ושנסה גם לראות שם הוא מצליח לזהות או לא. מאוד מוזר.
הוא חלק נכבד מצליח, אבל חלק לא, ולכן הבדיקה הנוספת שעשו,
כן.
אתה שהוא כן רואה צבעים, לכן לא, הפער הזה...
כן, לא, לא, זה שהוא רואה צבעים זה היה ברור, כי אם הוא לא היה רואה צבעים והיה רואה את כל העולם בשחור לבן, כן. אז הוא היה יודע את זה, היה מגלה את זה לפני גיל 18.
לא, ברור, אבל זה שהוא עבר מבחן אחד במצב של 100 ומבחן אחד הוא לא עובר,
כן.
זה עורר בשאלה אם המבחן הזה הוא מיוני כזה רחב,
הוא מיוני, הישיארה הוא מבחן מיוני רחב, או סקרינינג, הוא לא מבחן מדויק. אבל הוא בכל זאת קנה מידה. הבנתי. שעד לפני כמה שנים הוא היה קנה המידה היחידי.
הבנתי. טוב, אני מודה לך מאוד.
אוקיי.
באמת תודה רבה על מה שאתה עושה, לרפואה
הציבור
הרחב.
תודה, תודה. זהו, אותי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו 0552-103-103, פרסומות וחוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו ומאיתנו על הקו. הלו?
אוקיי, כן, שלום.
שלום.
מדבר שמואל.
שלום, שמואל.
אני בן 82 ורבע, כמו שהילדים אומרים.
ורבע, כן.
כן, אוקיי. הבעיה שלי פשוטה, אני משתמש בסיפאפ.
כן. סיפאפ, זאת מסכה שמחדירה חמצן לאנשים סובלים מדום נשימה בשינה. כן.
לאו דווקא חמצן, אוויר.
סליחה, אוויר מהחדר, כן.
כן, כן, בדיוק. עכשיו, מה שקורה...
אני מאוד מקווה שאצלך בחדר האוויר גם מכיל חמצן. כן, כן, אוויר מהחדר, זאת משאבה שמכניסה אוויר, היא לא מחוברת לשום מנגנון ולשום חמצן מבחוץ, כן.
ובכן, מה שקורה זה לאחרונה זה כבר די הרבה זמן, כי בהתחלה לא היה, יש לי יובש מאוד חזק בפה, למרות שהפה סגור, ואני נושם כמובן רק דרך האף, יש שם נחיריים.
כן, נחירונים. כלומר,
נחירונים, בדיוק, כמו של חמצן שבאמת עושים. לא על כל האף ולא על כל הפה, אלא רק נחירונים, ואני מרגיש יובש חזק בפה, ולפעמים קורה שאפילו היובש גורם לי למין כאב בקצה הגרון, בצד שמאל.
כמו נייר זכוכית.
בדיוק, ושאני בולע, וזה יבש, אני מגיש כאב. כדי שזה לא יחרב, אני מרטיב את זה עם רוק או עם מים. אז עובר לי הכאב.
תשמע, שמואל, סביר להניח שבלילה כשאתה ישן, הפה נפתח.
לא, 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 בשום פנים ואופן, לא.
למה, אתה סוגר אותו עם רצועות או עם פלסטר?
לא, 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 אני מרגיש ואני יודע.
איך אתה מרגיש שאתה ישן? אם אתה מרגיש אז אתה לא ישן, ואם אתה ישן אז אתה לא מרגיש.
לא, למה? כי כאשר אני מתעורר ואני, או שאני ער לפני שאני נרדם, אני מרגיש את האוויר נכנס ומייבש לי את הלוע ואת הפה, את חלל הפה.
כן, אוקיי. מה הפתרון, אתה שואל אותי?
כן.
יש, אפשר לחבר לסיפאפ מכשיר עדים או מכשיר של נוזלים?
כן, ידוע לי, ידוע לי, כן. וזה לא, לא טוב לי, כי זה המים תוך יום אחד מקבלים עובש.
אבל מחליפים עובש. מים כל יום, מה זה?
כן, כן, בסדר.
לא, זה הדרך היחידה, אין דרך אחרת.
זאת הדרך היחידה, אין דרך אחרת.
הדרך אחרת היא להעשיר את הלחות בחדר. כלומר, או לשים מכשיר עדים בחדר שיעבוד, שבחדר הריווי של העדים יהיה יותר גדול, או לשים סדין רטוב גדול שיעדה, אבל בדרך כלל מכשיר עדים בחדר יכול לפתור את ה...
כן, בקרוב למכשיר של הסיפאפ, שיקבל את הלחות.
כן.
אבל זה דבר טבעי ונורמלי שזה גורם ליובש.
זה לא, אצל חלק יותר ואצל חלק פחות, ותשמע, קרוב לוודאי, ואני חוזר ואומר, קרוב לוודאי, תוך כדי שינה אנחנו מרפים את השרירים. הרי בשינה השרירים יותר רפואים. כשהשרירים יותר רפואים, הלסת צונחת טיפה. כשהלסת צונחת טיפה, הפה נפתח, הוא לא נפתח עם פה גדול כמו שאתה צועק גוואלט, אבל הוא קצת נפתח. ואז כשאתה נושם, נכנס לך אוויר דרך הפה ודרך האף, דרך האף עם הסיפאפ, ודרך הפה נכנס לך לפעמים אוויר, דרך, או שאוויר נכנס, או שלפעמים, בגלל הלחץ, אוויר יוצא דרך הפה. ואז האוויר עושה סיבוב. נכנס דרך האף, עובר דרך הלוע ויוצא דרך הפה.
ואז
זה מייבש את היובש.
זאת אומרת, יש מעבר אוויר שגורם ליובש.
בדיוק. ואז לפעמים יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, שאני לא ממליץ עליה, אבל חלק מהאנשים עושים, סותנים את הפה עם פלסטר.
אוקיי.
ואפשרות אחרת שקיימת, יש רצועות שאפשר לקנות, שהן בעדינות סוגרות את הפה.
ויש אפשרות שלישית שאני עכשיו חושב עליה, שאני אקח במקום של מחיריים, אלא שיקח את כל הפה והאף.
שתיקח את כל הפה והאף עם מסכה. כלומר, מסכה, מסכת סיליקון לאף ולפה.
כן, כן.
כן, זה אפשרות, אבל אז גם כן אתה צריך להרטיב שיהיה לחוט.
הבנתי.
כי אז גם אוויר נכנס, אותו אוויר ייכנס גם דרך הפה ודרך האף, ואז הוא יכול גם לייבש את הלוע.
זה שאני מקבל צריבה בגרון,
זה נורמלי.
זה נורמלי, זה לא...
זה כל אדם שישן עם פה פתוח ומתייבש, הגרון שלו נעשה כמו קרטון או כמו נייר זכוכית.
כן, וזה בבליעה זה כואב.
כן, אבל זה רק בשתי השלוקים הראשונים, בשתי הבליעות הראשונות, איך זה מיד נרטב ומשתחרר.
נכון מאוד, נכון מאוד. יופי, יופי. פרופסור, אני מאוד מודה לך.
כל טוב, שמואל.
תודה, תודה.
כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום רב. שלום. פרופסור קרסו.
עם מי אני מדבר? כן, שלום, אני איתך.
כן, שלום. שוב, שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני אבי בן 41.
כן.
כן, וקדים ואומר שזו זכות גדולה להתייעץ איתך. אני סובל מ-OCD ודיכאון.
כן.
בבקשה, אם תוכל להמליץ לי על חלופה שאני כבר שותה כשלוש שנים הנפרניל, SR. וזה גורם לי עצירויות די חריפות.
תשמע, הנפרניל זו תרופה טובה, אבל היא באמת מייבשת. ולכן היא גורמת לעצירויות, כי היא מייבשת לא רק את הפה, אלא גם את דרכי העיכול. כמה אתה לוקח הנפרניל SR?
כדור וחצי.
כדור זה 75 מילי...
זה יוצא 75
ועוד 32 וחצי.
כן, בדיוק.
ועוד 37 וחצי, כן. תשמע, הדרך היחידה היא להעביר את זה לכמות גדולה יותר של SSRI, אבל זה אתה צריך להתייעץ עם הפסיכיאטר. כלומר, להעביר את זה, הייתי בהתחלה, קודם כל, הירידה מהנפרניל והעלייה של ה-SSRI צריכה להיות הדרגתית. כלומר, בהתחלה לרדת לאנפרניל 75, ולנגיד פריזמה או פרוזק 20 מיליגרם. ואחר כך לרדת לחצי כדור של הנפרניל ולעלות ל-40 מיליגרם של SSRI. ואחר כך לעלות ל-60 מיליגרם של SSRI. כי ב-OCD ודיכאון אנחנו צריכים כמויות יותר גדולות של SSRI. עכשיו יכול מאוד להיות שאם אתה תרד רק תוסיף SSRI כדור אחד ותוריד חצי כדור של הנפרניל, זה כבר ישפר לך את המצב. אז אני הייתי מציעץ, אתה מבין אותי?
כן, בטח, כן.
ואפשר לשלב 75 מיליגרם XR או SR של הנפרניל ביחד עם SNRI, עם SSRI. הנפרניל זה מהמשפחה של הטריציקלים או הטטרציקלים, ציקלינים, וזו תרופה שהיא טובה, אבל ישנה.
כן, בדיוק, אתה גם מטיב לומר שסוס מנצח לא מחליפי, ואתה
מאוד מאוד התאים לי. נכון. האפשרות נוספת, אפשרות נוספת.
תמיד הרופאים מתפתלים, שאני מנסה שיתנו לי אלטרנטיבה לנפרניל. אומרים לי, עזוב, תישאר עם הנפרניל. זה לא צריך...
כן, כי אם אתה מאוזן טוב, אז חבל להם, אתה יודע, תמיד אם אתה משנה איזון, יש גם סיכון תיאורטי שהמצב יהיה פחות טוב. אז לכן אני, ואם אתה שותה הרבה 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 ולוקח נגיד דיאטה עשירה, אתה שמן או רזה?
טיפה שמנמן.
אז בוא נגיד, אם אתה תשתמש בשומנים טבעיים, בתחינה, ותשמן טיפה את דרכי העיכול, או תשתה קף של שמן זית, אני לא מדבר, לא שמן קיק ולא שמנים שמגרים את המעי, אלא שמנים טבעיים. שמן זית בבוקר ושמן זית בערב קף ותשתה הרבה נוזלים, יכול מאוד להיות שזה יעזור לך גם כן.
כן, קניתי נורמלקס, אבל בעיה אני קונה ולא משתמש.
נו, אם אתה קונה ולא משתמש.
בטקס הזה, כל היום בטקס, אותו טקס.
לא, אבל תשמע, אבל הנורמלקס אין לו טעם, אתה מערבב אותו בכוס מים ואז אין לו טעם, אז כן. אתה תוסיף לטקס שלך, של הבוקר, קוס נורמלקס, קוס של מים, תשתה את זה ממים פושרים, יותר קל לשתות את זה.
אוקיי, בסדר.
תשתה כפית שמן זית, ונורמלקס הולך בכוסיות קטנות נדמה לי, נכון?
כן, כן.
כן, אז תיקח כן. כוסית של נורמלקס.
17 גרם.
כן, כוסית של נורמלקס, עם תערבב את זה עם מים פושרים, אתה יכול להוסיף את זה למרק, אתה יכול להוסיף את זה לכל משקה, אתה לא חייב לשתות את זה עם מים. הנורמלקס נמס במים קרים, במים חמים, במרק, בקפה, בתה, ואין לו טעם. אוקיי?
כן, אני מאוד מודה לך.
אבי, שבת שלום. כן, מי איתנו? הלו?
הלו, שלום, פרופסור קרסו, צהריים טובים.
צהריים טובים, עם מי יש לי הכבוד?
עם מירי?
כן, מירי, אני איתך. בת כמה את, מירי?
אני בת 75, עוד חודש.
כן.
אז ככה, אני סוברת, אני כבר דיברתי איתך פעם, לפני הרבה זמן, על העצב שזה נותן לי מהראש ומהצבא, ועושה לי כאבי תופת בראש.
איפה בראש? אחת. בנקודה אחת.
אחד, כן. צד שמאל.
כן.
וזה הולך ובא, זה הולך ובא, לוקח לי...
שאת אומרת שבוע. הולך ובא.
כן.
לכמה זמן זה הולך ומתי זה, וכמה זמן זה נשאר?
אז משך שבועיים, אני מרגישה את הכאב הזה, מדי פעם, כל רבע שעה הולך, חוזר, קצת אני שמה קומפרסי, מנסה, זה קצת עובר, לוקח את הקמול, קצת עובר וחוזר, אבל שבועיים שלמים אני סובלת מזה, ואחר כך, היום אני בסדר, כאילו, אבל אני יודעת שזה כבר 4 שנים, שכל חצי שנה זה חוזר לי בערך.
חוזר יותר בתקופות מעבר. תקופות מעבר, כן.
בתקופות מעבר. לא יודעת אם זה יכול להיות מהתקררויות.
תראי, את ניסית לקחת ליריקה בתקופות האלה?
לא.
לא.
נתן לי גבפנטין.
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 כמה גבפנטין? 300 או 400 מיליגרם וכמה כדורים ביום?
זהו, אמר לי 3 כדורים ביום. אני האמת שעוד לא התחלתי.
כן.
אני אמרתי קודם, אני עשיתי ראש עוד פעם, לפני 4 שנים עשיתי והיה הכל בסדר.
אני, זה גם הפעם יהיה בסדר.
כן, הנה כתוב לי פה שינויים סלקטיביים, בתאים,
מסטואידיים, זה קשור לאוזניים, זה לא קשור למוח.
כן, ומה זה עיבוי רירית?
עיבוי רירית זה שערירית שלך, זה גם כן משהו שמראה על אלרגיה באזור הסינוסים ובאזור האף.
כן, אז זה לא קשור לזה?
זה לא קשור לזה.
הבעיה שלי זה שמעט צוואר צד שמאל, נתפס לי איזה שריר כמו שמתקפל לי מדי פעם, כן?
מירי, מירי, זה השינויים בעמוד השדרה בגיל 75 יש לכולם. אז מה שאת צריכה לעשות שלב ראשון זה להתחיל עם הגבפנטין, אבל הייתי מתחיל עם שני כדורים ביום, או עם כדור אחד ביום, לא ישר שלושה.
כדור אחד אמר לי, תתחילי, כן.
בדיוק, אז הוא צודק. אז אחד בערב של 300, כמה? 300 או 400 מיליגרם?
300.
קחי אחד בערב במשך כמה ימים, ואחר כך תקחי אחד בוקר ואחד ערב משך עוד כמה ימים, ותראי,
כן.
וקחי את זה בתקופה של הכאבים.
לא לכל הזמן.
לא, כן? ברגע שאחרי שעובר את תקופת המעבר, תנסי כן. להוריד לאט לאט, אל תפסיקי בבת אחת.
כן.
תורידי כדור ותראי אם הכאבים חוזרים, תחזרי עוד פעם לעוד חודש.
אוקיי.
ואם ליריקה לא, ואם גם הפנטין לא עוזר, אז צריכים לנסות כדור בשם ליריקה.
ליריקה?
כן.
אוקיי, אבל זה לא כדורים של חרדות?
לא, 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 זה כדורים של, במקור של אפילפסיה. אבל כן. זה לא קשור לאפילפסיה מה שיש לך. אבל הכדורים האלה משפיעים על כאבים של עצב.
ויש לזה תופעות לוואי קשות
או
משהו?
קשות לא. הכי הרבה זה מעייף, לכן מתחילים בערב, ואחר כך הגוף מתרגל.
כן, הבנתי. ואולי כדאי לי לעשות דיקור? בצוואר, בשריר הזה.
דיקור בצוואר, אם יש לך שריר תפוס, אז אפשר לעשות שם דיקור בצוואר, ואפשר לעשות זריקה בצוואר, ואפשר לעשות הרבה דברים. כן. אבל השריר בצוואר, השריר בצוואר יעזור לך לצוואר. הכאב שיש לך בראש הוא לא קרוב לוודאי, שהוא קרוב לוודאי, אני לא יכול לדעת, כן. שהוא לא קשור לצוואר.
לא, לא קשור, אבל בזמן שיש לי את השריר הזה שהוא נתפס, תכף אחרי זה אני יודעת שאני הולכת לסבול מכאב ראש.
אוקיי, אז יכול מאוד להיות שזה ימים, הקרנה. יכול להיות שזה הקרנה. יכול להיות שזה הקרנה.
נכון.
ואז אפשר להזריק לו, אפשר להזריק לו בדיוק במקום של חיבור של הראש לצוואר.
הזרקתי פעם אחד. במרפאת כאב, עשו לי את הזריקה של סטרואידים, אני חושבת.
כן. כן. וזה עזר לך לכמה זמן?
לפני שנתיים וחצי, משהו כזה. זה לא עזר כל כך, האמת שרצו שכל כמה חודשים לבוא שוב פעם לעשות.
כן.
כן, אני לא יודעת אם זה עזר או לא, לא כל כך.
אוקיי, בואי תנסי. כן, בבקשה, בבקשה.
בזמן האחרון אני מרגישה בלשון, קצת ימין, כאילו משהו מציק לי שם, כאילו נמלים כאלה, כאילו וזה עובר, וזה עובר לפעמים בצד השני. גם. לא יודעת, עכשיו אני בסדר, אני כלום, אבל לפעמים אני מרגישה כמו משהו לא בסדר בלשון.
קשה לי מאוד להגיד. צריכים לראות אם יש שם איזה פטריה, אם יש שם איזה צלקת, אם יש שם משהו. צריכים ללכת לרופא.
כמו נמלים כאלה, אתה יודע, ככה. וזה עובר, עניין של שניות.
אז אל תשימי לב, אם זה שניות, אל תשימי לב. שום דבר. אם זה שניות או דקות, אל תשימי לב.
תודה רבה
לך. תקחי סוכריה וזה מיד עובר.
תודה.
כל טוב לך, כל טוב.
יהיה בריא, אמן, אמן.
כן, מי איתנו? הלו.
שלום.
שלום וברכה.
מדבר חיים מאזור הנגב בנתיבות.
שלום חיים, כן.
כן.
בין כמה אתה חיים?
אני עוד 3 חודשים מגיע ל-80.
יופי.
כן.
כן.
יש לי איזה סיפור ממש, ממש מוזר. אני קם בבוקר, כן, עושה את העיניים, אני רואה דמויות, שני תמונות של שני אנשים, ומיד אחרי מספר שניות נעלמים. ואחר כך עובר מספר ימים נרדם בצהריים, עוד אתמול נדמה לי שראיתי, אני עוצם העיניים, בהם נשלושה אנשים עם מדים. היום ביום, היה קצת חשוך בחדר, שם את העיניים, אני רואה מספר אנשים, זאת אומרת, ספרות, שהולכות ומתקרבים אליי ונעלמות. אני אמרתי...
כאילו שזה יוצא מהקיר?
איך?
כאילו שהם יוצאים מהקיר?
לא, לא מהקיר, לא מהקיר. מהאוויר ממש, אתה רואה את זה שנייה ונעלם.
וזה יותר, וזה מופיע מיד... מופיע מיד שאין אור חזק, נכון? שיש אור חלש.
אין אור חזק, נכון, אוקיי. נכון, נכון. אוקיי. עם אור לא מגיע שום דבר. כן. דרך אגב, אני עשיתי ניתוח קטרקט.
לא קשור.
על העין אחת. והשנייה, היא הולכת מדרדרת, הוא גם אמר לי, תבוא לעשות. הקפתי את זה באיזושהי צורה מסיבות שלי. ואני חי עם זה. ופתאום מופיעים המוצרים האלה.
איך הזיכרון שלך?
הזיכרון לפעמים נעלמים עד שאני חושך ככה לעומק ונזכר אחרי 2-3 דקות נזכר מה שהיה. הזיכרון נפגע קצת, כן.
תראה, לפעמים כשיש ירידה בזיכרון וקצת ירידה קוגניטיבית, אז יש תופעות כאלה של שרואים בזמן או בשעות בין הארבעים, שזה לא יום ולא לילה.
נכון.
כן, או כשיש חושך בחדר, ואתה מתעורר והחדר חשוך קצת, אבל הוא קצת מואר, זה לא שחור שחור.
באים הדמויות, באים הדמויות.
אז באים הדמויות.
אבל בשניות, בשניות, זה לא נשאר לי שאני יכול לראות אותם, מי אלה.
אל תתייחס אליהם. אל תתייחס אליהם. למרות שזה נראה אמיתי, אל תתייחס אליהם.
אני לא מתייחס אליהם, אבל אשתי מתייחס אליהם.
לא, אשתך מתייחסת אליך, רק רגע. אשתך מתייחסת אליך, לא אליהם, כי היא לא רואה אותם.
לא, לא, אבל אם תשמע מה היא אמרה לי, היא אמרה לי, תשמע, שני הדמויות האלה, ההורים שלי, אומרים, תשמור עליי טוב.
אה, זה מה שהיא אומרת? יש לך אישה חכמה.
כן, כן, זה איך אומרים.
טוב, שאם הייתם יותר צעירים ב-60 שנה, היא אומרת, זה שני ההורים, שני הדמויות האלה זה ההורים שלך, אמרו לי שתיתן לי את כרטיס האשראי שלך.
נכון מאוד.
או שתקנה לי תכשיט חדש.
אני אומר לך, אנחנו חיים באושר.
כן, אני צוחק כמובן, חיים, אני צוחק, אני צוחק.
אבל זה היה לי מוזר, אמרתי, יאללה, בוא נעלה אליך.
זו תופעה שקשורה קצת לירידה קוגניטיבית, והיא בעיקר בשעות בין הארבעים, שזה לא ממש אור חזק, ולא ממש חושר חזק, והיא מופיעה בדרך כלל... לא שמעתי?
בבקרים, כשאני קם ורוצה להתעורר, אז פתאום נעצמים לי העיניים, לא שחשוך, נעצמים העיניים, ובאים הדמויות.
בסדר.
לשנייה, ממש שנייה.
מאחר ואתה יודע שהם באים, אל תתייחס אליהם.
כן.
או תגיד להם לכו, ואז הם נעלמים.
לא, זה מה, אם אני אדבר לכו. תגיד.
לא, להגיד להם בראש שלך, במחשבה שלך, כי הם מופיעים אצלך במחשבה, הם לא מופיעים את זה, כן.
אני רוצה להגיד לך משהו.
כן, חביבי, כן חיים.
אם יש דרגה מעל הפרופסור, אני נותן לך אותה.
תודה רבה, חביבי.
מעל הפרופסור.
תודה, חביבי.
ומי שם, כשתקבל את הדרגה מעל, אז מישהו עלה לשידור, והציעה שאתה תקבל את פרס ישראל, ואני מחזק כל מילה וכל ההצעה שלו.
תודה חיים, כל טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה, צהריים מצוינים. עם מי יש לי הכבוד?
עם סרוליק.
סרוליק?
סרוליק, אני מדבר בשביל אשתי שהיא בת 75.
כן.
לפני בערך 8 שנים, היא נפלה ושברה את הרגל.
איפה ברגל? את צוואר הירך?
בשוק.
בשוק, אוקיי.
עכשיו, שמו לה מה שנקרא כזה...
ברזל, מתכת.
מות, כן, מתכת. וריגו ועשו מה שעשו. כן. היה הכל בסדר, אבל בתקופה האחרונה, שנה, שנתיים האחרונות, היא ממש סובלת מכאבים, היום היא כבר צולעת. בביקור שעשינו אצל הרופאים, אמרו שאין מה לעשות. היא סובלת.
עכשיו, הכאבים הם בברך או הכאבים הם באזור של המות?
אזור של המות.
באזור של המות.
עכשיו, המות הוא מות פנימי בתוך העצם או הוא פלטה חיצונית שמוברגת עם ברגים?
בחוץ, בפנים, בפנים.
בפנים. אז תראה, לעשות ניתוח גדול ולהוציא את זה, זה לא שווה. הם צודקים.
זה מה שאמרו לנו.
כן. כי כדי להוציא, אם זה היה פלטה עם ברגים, אז עוד איכשהו אפשר לעשות משהו. אבל אם זה מות מרכזי שכאילו עובר בתוכו, אז אין טעם לעשות ניתוח, וזה ניתוח גדול, ואחרי זה לא הייתי עושה את זה. מצד שני, מדובר בתקופה שהיא בדרך כלל בתקופות מעבר, או הכאבים הם כל הזמן כבר כמה חודשים בלי הפסקה?
כל הזמן, יש עליות בכאבים, ברמת הכאבים, אבל הכאבים מלווים אותה כל הזמן.
והכאבים איפה הם? בשוק רק?
כן.
בשוק ולכלפי מטה.
כלפי הקרסול?
כן.
כן. עכשיו, הכאבים הם גם במנוחה או רק בהליכה, או גם במנוחה וגם בהליכה?
גם וגם וגם.
חימום מקומי עוזר להם קצת, אם את מחממת את הרגל קצת?
אני עושה את זה, לא משמעותי.
לא משמעותי. ואם את לוקחת נגיד איזה כדור כמו אקמול או פטלגין, זה עוזר לך?
אני לוקחת פרוקסט פלוס,
וואו, אוקיי, פרוקסט פלוס זה כבר נרקוטיקה.
זה עוזר לי, אבל אני לא רוצה להתמכר לזה.
כמה זמן את לוקחת פרוקסט פלוס?
מה זאת אומרת כמה זמן?
כמה שנים, כמה חודשים?
אני לא לוקחת את זה בקביעות.
אנחנו מדברים על רוקסט פלוס, נכון?
כן, כן.
או קסט פלוס מכיל קודאין, נדמה לי 20 מיליגרם, כן.
אני מרגישה שאני לא יכולה לסבול יותר לוקחת, לא באופן רציף.
בואי נגיד כמה כדורים בשבוע את לוקחת.
2.
2 שבוע זה עוד בסדר, כי אם לוקחים את זה כל יום ומתרגלים לזה, אז ברגע שחסר לך כדור מופיעים יותר כאבים. אבל זה לא המקרה שלך.
אני סובלת כמה שפחות, אבל אני סובלת.
תראי, אין לי הרבה עצות. עצה יחידה שאני יכול להציע לך זה לנסות עם מכשיר שנקרא טנס, מכשיר ששמים שתי אלקטרודות, אלקטרודה אחת באזור הקרסול, אלקטרודה אחת באזור הברך, וזה מעביר זרם חשמלי שמוריד את הכאבים, וזה במכון פיזיותרפי יכולים להתאים לך מכשיר כזה. זה מכשיר שעולה פרוטות, הוא לא עולה הרבה כסף. אני יודע, יש מכשירים כאלה עם פחות מ-100 שקל, או פחות מ-200 שקל, וזה יכול לעזור לך, אני הייתי מנסה את זה.
איך אני מגיעה למישהו שיתאים לי את זה?
הייתי מבקש הפניה לפיזיותרפיסט.
הייתה תקופה שהייתי מטופלת אצל פיזיותרפיסטית.
אוקיי, אבל היא לא נתנה לך גירוי חשמלי עם מכשיר טנס.
לא.
אז מבקשים הפניה לפיזיותרפיסט, ומבקשים לנסות שיחברו אותך למכשיר טנס.
כן.
זה שמים 2 או 3 אלקטרודות, או 4 אלקטרודות, אפשר לשים בשני הצדדים, מעבירים זרם חשמלי שהוא זרם שאפשר לסבול אותו, זה לא זרם שהוא כואב, שאפשר לאט לאט להגביר אותו, והוא לפעמים מוריד את הכאבים. אפשרות נוספת היא לעשות טיפולים אלטרנטיביים שלפעמים עוזרים. אפילו רפלקסולוגיה הייתי עושה, הייתי מנסה רפלקסולוגיה, הייתי מנסה דיקור סיני, אלה שני דברים שיכולים לעזור, גם דיקור, גם רפלקסולוגיה יכולים לעזור לך. ודבר נוסף שהייתי עושה, ללא כל קשר, הייתי הולך לרופא שיבדוק לך בדיקת זרימת דם. כי יכול להיות שהכאבים כן. קשורים יותר לזרימת דם ברגל, ולא, ולא למתכת. יכול ואז... להיות שיש ירידה בזרימת הדם. הרגל ואז... שלך יותר קרה?
בדרך כלל כן.
אוקיי, אז יכול להיות שגם קיימת בעיה בזרימת דם עורקית או ורידית, ואת זה גם צריך לבדוק. ואז יתנו לך תרופות.
מה שיש... הטיפול?
הטיפול, או תרופות שמשפרות את זרימת הדם, או טיפולים מקומיים עם מסאז'ים, או גירוי של המקום, או אם יש כלי דם סתום, פתיחה של כלי הדם, צנתור של כלי הדם, תלוי מה, אם יש בעיה, אז לפי הבעיה, אז הפתרון.
עכשיו, את הבדיקה הזאת, מי נותן?
הרופא בקופת חולים. בדיקת זרימת דם. כן, רופא המשפחה.
זרימת דם ברגל?
כן, כן.
ברגל הזאת.
אקו דופלר של אורכי הרגליים ושל ורידי הרגליים. הרגל לא יותר נפוחה, נכון?
לא.
אז בדיקת דם של אורכי הרגליים... לראות אם ישנה איזושהי חסימה, ואם יש חסימה, אז זה גורם לך, אם את הולכת הכאבים יותר חזקים?
כן.
אז יכול להיות שהבעיה היא לא קשורה למות ברזל, אלא שהבעיה קשורה לזרימת דם. ואז כשאת הולכת, יש צורך בזרימת דם יותר גדולה, ואז הכאב הוא יותר גדול. וגם זה יכול להסביר שהרגל קצת יותר קרה.
בדרך כלל הם נותנים לי לעשות את הדופלר לצוואר.
לא, זה משהו אחר. דופלר, כן. אקו דופלר של אורכי הצוואר, זה למטרה כן. אחרת בדברים אחרים.
כן.
קר לך, כן. קר לך ברגליים בלילה, בערב?
בתחלה כן, לאט לאט רק, זה לוקח לי הרבה זמן להתחמם.
אוקיי. זה יכול להיות בעיה של כלי דם ולא בעיה אורתופדית. צריך לחשוב גם על זה.
ואז אני פונה לרופא לכלי דם?
קודם כל, להבחן. אם ימצאו שיש בעיה בזרימת דם, אז יפנו אותך לרופא של כלי דם.
וואו, תודה רבה לך, דוקטור.
כל טוב.
פרופסור.
בבקשה.
עזרת לי מאוד.
תודה רבה. בבקשה.
כן, זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, אני רוצה להודות למאיר הפרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים, לגיא רביב שאחראי על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי על הפייסבוק, לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM, ולמיטל נברו שאחראית ב-104.5 FM, הטלפונים שלנו הם 0552-103-103, ניתן גם לשלוח וואטסאפ למספר 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, הפסקת חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ב-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לשאול בנושא גוף, נפש, רפואה, מה שתרצו חוץ מספורט ופוליטיקה. כן, ואיתי באולפן, אורחים המפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל גיא רביב, אחראי על הפייסבוק אליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM רן לודין וב-104.5 מיטל נברו, והטלפונים שלנו 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, וניתן לשלוח וואטסאפים קצרים ל-054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום.
מדברת סימה.
כן, סימה.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים. בת כמה את סימה?
אני בת 65.
כן, ואני איתך.
אוקיי, יש לי כבר 4 חודשים, אני סובלת מכאבי שרירים. היה לי לפני, קודם כל אני מאוד מתרגשת שאני מדברת איתך.
לא צריך להתרגש.
אוקיי, היה לי לפני שנה חיידק מיקרובקטריום מריניום.
כן.
ולקחתי 3 חודשים אטמובוטול, משהו כזה, וקרין. עכשיו, למה אני אומרת לך את זה? כי אני לא חוששת שאולי אלה התופעות לוואי שעכשיו אני מרגישה אותם עם כאבי שרירים.
כמה חודשים את כבר לא לוקחת את האנטיביוטיקה?
כבר עברה שנה.
אוקיי, אז זה לא יכול להיות עכשיו תופעות לוואי של, של כאבי שרירים שנה אחרי שהפסקת אנטיביוטיקה.
אוקיי, הייתי אצל אורתופד, הוא נתן לי ארקוקסיה, לקחתי 12 כדורים, היה, הכל היה נפלא.
עד שהפסקת, יומיים אחר כך חזרו הכאבים.
בדיוק, זה חזר לי. עכשיו עשיתי אולטרסאונד.
עכשיו בואי רק תגידי לי איפה הכאבים בדיוק.
אז זהו, זה התחיל לי עם כאבי רגליים, בשרירים ברגליים, בתאומים, לא יכולתי להתכופף. אחרי שזה עבר לי, עשיתי דיקור, עבר לי לכתף השמאלי. מהכתף השמאלי עשיתי אוטרסן ויצא לי דלקת במעטפת הגידים.
כן.
עשיתי עמוד שדרת צווארי, הבדיקות דם תקינות, CRP תקין, ואז התחילו לי כאבים בכתף בצד ימין, בשרירים, אני יושבת, אני מכמה מכיסא, קשה לי מאוד, יש לי כאבים בכל הגוף, הייתי אצל ראומטולוג, חששתי שיש לי פיברולגיה, הוא אמר לי שלדעתו אין לי.
הוא שלח אותך לבדיקות ראומטולוגיות? כן,
כן, כן, כן, את כל הבדיקות, אפילו הוא שלח אותי לרופא נשים לעשות בדיקות, וכן עשיתי והכל בסדר. מה שכן חם זה טוב, כשאני מים חמים שמה בידיים, ברגליים, בגוף, אז זה כן עושה לי טוב, אבל זה שוב חוזר לכאבים. והפנה אותי האורתופד לפיזיותרפיה, התחלתי, עוד איכשהו לא יכולתי להרים את היד, עכשיו עד איכשהו אני מרימה את היד, אבל אני לא יכולה עוד לעשות תנועות, כמו למשל לסגור חזייה, דבר המינימלי.
כן, כלומר, לקחת את הידיים לאחור.
בדיוק, זה רק ממש חצי, כאילו עד המכנס, בוא נגיד מאחורנית, וזה הכל. ואני הלכתי לאיבוד עם כל הכאבים, אני לא יודעת כבר מה לעשות, אני לא יודעת, יכול להיות שיש לי באמת פיברו, יכול להיות
לא,
שלא.
זה לא מתאים לכך לפיברו.
אז מה יש לי?
מה יש לך? מה שיש לך אני בדיוק עדיין לא יודע, אני רק רוצה לשאול, את עושה פילאטיס?
זהו. עשיתי 1.5 שנה פילאטיס.
מכשירים?
כן, מכשירים, ושהלכתי לאורתופד, הוא אומר לי, או, שלום, בוקר טוב, לנזקה, עוד נזקה פילאטיס.
בדיוק. אני גם כן רואה, בעיקר בכתפיים, ובזה אנשים שעושים פילאטיס, והמדריכים אומרים להם לעשות יותר חזק, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, וקוראים גידים.
נכון. אז מה,
כאילו, אני קורא לזה פילאטיטיס. אז קודם כל, פילאטיס דבר נורא טוב כשעושים אותו על מזרון, וכנראה לא כל המורים יודעים בדיוק את המידה ואת העוצמה שצריך להמיס על השרירים, ובניגוד אני לא רוצה להגיד להכליל, כי ודאי אי אפשר להכליל, אבל
חלק, שנה וחצי.
כן. אבל אוקיי, בואי תראי, אם בדיקות, אם כל הבדיקות הראומטולוגיות שלך תקינות,
כן.
וכל בדיקות המעבדה האחרות, ההמוגלובין שלך תקין?
14.
14, יופי. אז לא מדובר במחלה ראומטית. קרוב לוודאי שהכאבים יכולים להיות או כאבים גידיים או כאבים שריריים, וגיד ושריר הם המשכיות אחד של השני. מתי הפסקת לעשות פילאטיס?
וואי, לפני 7 חודשים, איך שהתחילו לי, כן, משהו כזה. התחילו לי כאבים בשרירים, ברגליים, ואז אמרתי אני מפסיקה. וכשהפסקתי, כבר לא יכולתי להתכופף בכלל בתאומים.
עכשיו תגידי לי, איזה תרופות את לוקחת באופן קבוע?
אז לקחתי ריבון, תקופה של חצי שנה שנה, והתקשרתי לרופא, והוא אמר לי, בואי נפסיק, אמרת שיש לי כאבים, אז הפסקתי עם הריבון.
לכמה זמן הפסקת?
כבר כמה חודשים.
אוקיי.
חודשיים אני חושבת, משהו כזה.
אוקיי, זה ריבון לפעמים עושה ריבון, וכמובן הזריקות של הקלסטה וכל הדברים האלה יכולים לעשות כאבי גידים ושרירים. כן, מה עוד?
עכשיו התחלתי לקחת סטטור, כי הכולסטרול כבר הגיע ל-237 פתאום.
כן, אבל אוקיי, בסדר.
וזהו, זה מה שאני למעשה לוקחת.
עכשיו, את לא לוקחת שום כדורים להורדת נוזלים?
לא.
ואת לא לוקחת מגנזיום?
לקחתי תקופה של 3 חודשים.
כן.
והפסקתי. והבדיקות שעשיתי הראו שזה תקין, כאילו לא הייתי במחסור.
אוקיי, לא, הבדיקות לא מראות. כי הבדיקות מראות את המגנזיום בדם, והן לא מראות מה שישנו בתוך השרירים.
כן.
אז זה שהבדיקה בדם תקינה, זה עדיין לא אומר, אז לפעמים כדאי להוסיף מגנזיום, למרות שהבדיקות תקינות, ואין מה לחשוש. הכי הרבה, אם לוקחים עודף מגנזיום, אז יש שלשול. זה לא יכול. אני הייתי מנסה ללכת קצת לרפואה משלימה.
למה? למשל?
אוסטאופתיה.
סליחה?
אוסטאופתיה. אוסטאופתיה ודיקור.
אוקיי, דיקור, כן. עכשיו, עשיתי דיקור, זה באמת, אני לא יודעת אם זה מזה, שהתחלתי כבר להתכופף בתאומי ברגליים,
כן.
אבל אחרי כמה פעמים זה לא עשה לי טוב. היו לי עוד יותר כאבים, אז הפסקתי עם הדיקור.
איזה דיקור עשית? דיקור סיני או דיקור יבש?
דיקור סיני, והוא עשה לי גם עם חשמל כזה.
לא, זה לא טוב, כי זה עשה בדיוק את ההפך, זה עשה אלקטרוסטימוליישן, מכווץ את שרירים, אנחנו רוצים להרפות אותם.
נכון, כן,
אוקיי. את יודעת מה, תלכי לתבקשי ברפואה משלימה אוסטאופתיה.
אוקיי.
וזה מה שאני מציע, וללא כל קשר, תוכלי, תחזרי לקחת מגנזיום.
כן.
ותנסי לאכול דברים שמכילים אשלגן, ירקות ירוקים, בננות.
כן.
ותראי מה קורה, ותעשי פעילות גופנית, אבל אני בעד לחזור ולעשות פילאטיס, אבל לעשות פילאטיס מזרון ולא פילאטיס מכשירים.
הבנתי.
וכשנותנים לך את התרגילים, תעשי לפי היכולת שלך.
אוקיי.
לא, את הגבולות שלך, וזה מה שיותר טוב במכשירים.
היא טענה, הזאת שעשה לנו את הפילאטיס, היא טענה שאני עושה 50% מאשר 100%, אבל עשיתי מה שאני יכולה.
טוב עשית.
אני שמעתי לגוף שלי, כאילו, מה שאני יכולה.
עשית בדיוק מה שצריך לעשות.
ומה לדעתך, אני אמשיך ככה עם הכאבים?
לדעתי, ברגע שתעשי קצת אוסטאופתיה וקצת דיקור, בלי גירוי חשמלי, יש סיכוי טוב מאוד שהכאבים משתפרו וזה, ואם לא, אז צריך להמשיך ולבדוק, משום שפיברומיאלגיה היא באה לידי ביטוי עם מצב רוח לא טוב, פיברומיאלגיה באה לידי ביטוי עם הפרעות בשינה, פיברומיאלגיה באה לידי ביטוי עם בעיות בדרכי העיכול בדרך כלל. כלומר, פיברומיאלגיה זו תמונה יותר כללית, זה לא רק כאבי שרירים.
הפרעות שינה יש לי, לא הפרעות שינה, מכיוון שאני יכולה להירדם, אבל אני יכולה להסתובב לצד אחד, ואז אני מרגישה את הכאב, ואז נהרסת לי השינה. כן. אבל אני לא יודעת אם זה כן קשור או לא.
זה לא ספציפי, כי בגיל 65 לכולם, לחלק גדול מהאנשים יש הפרעות שינה.
הבנתי. בסדר גמור.
אוקיי, בואי תתחילי ואני רואה ואני פה.
תבורך.
אוקיי. כל טוב, סימה, כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי שמחה.
כן, שמחה.
אני בת 58.
כן, אני איתך.
יש לי סוכרת, וגם היה לי התקף לב לפני שנתיים.
כן.
עכשיו בבדיקות דם הם מצאו שיש לי תפקודי כבד גבוהים.
יש לך עודף משקל?
כן, אני סוכרת, כן. יש לי עודף משקל, ורציתי לדעת מה זה תפקודי כבד גבוהים.
יכול מאוד להיות שהעודף משקל יגרם לך לכבד שומני ולנזק בכבד.
כן, אז עכשיו אני צריכה לעשות עוד פעם בדיקות דם, וכדור הזה, התוזק, אמרו לי להפסיק אותו.
כן.
והחליפו לי לכדור אחר, סטטור.
אוקיי, והחליפו לך לסטטור.
כן.
כן. סטטור, כמה מיליגרם את לוקחת? 5, 10, 20, 40?
20, 20.
כן.
אז רציתי לדעת מה זה תפקודי כבד, מה הכוונה זה, וגם עוד משהו שעשיתי, מצאו לי אבנים בכיס מרה.
טוב, אבנים בכיס מרה, אם אין לך כאבים באזור זה לא נורא. יש לה הרבה נשים כאבים בכיס מרה, וגם לה הרבה גברים כאבים בכיס מרה, ואם זה רק ממצא שמצאו אותו באופן מקרי באולטרסאונד, זה לא נורא. אבל תפקודי כבד, הכבד שלנו הוא המקום שהוא המכונה שמנקה, המסננת שמנקה את הדם ומנקה את כל הרעלים מהגוף החוצה. הפרעה בתפקודי כבד יכולה להיות בגלל כל מיני דברים, החל בגלל אלכוהול, עם אנשים ששותים אלכוהול, יכולה להיות מתרופות.
אני
מדבר באופן כללי. יכולה להיות בגלל אלכוהול, יכולה להיות בגלל תרופות, יכולה להיות בגלל מחלת כבד שהייתה לך ואת לא יודעת, יכולה להיות בגלל מחלות של הכבד, יכולה להיות בגלל סיבות רבות. והיא באה לידי ביטוי בכך שהתפקודים של הכבד, יש בדיקות שהן מיוחדות לכבד, כמו שיש בדיקות מיוחדות לכליות, וכמו שיש בדיקות שמיוחדות ללב, הן מופרעות. ולכן צריך גם לחזור על הבדיקות. וצריך גם לעשות בדיקות שקשורות לראות אם היה לך דלקות בכבד. יש דלקות שנקראות הפטיטיס. עכשיו, לא כל דלקת בכבד באה לידי ביטוי עם צהבת. יש הפטיטיס C והפטיטיס A ו-B, ובעיקר ה-B ו-C, ויש עוד סוגים שיכולים להיות חשובים ויכולים לפגוע בכבד. ולכן את הבדיקות האלה צריכים לעשות. אז אני מניח שהיא נתנה לך לחכות כמה זמן, לחזור על בדיקות, לפעמים יש דלקת שחולפת ואז הכל מסתדר. עכשיו, מה שכן, זה כדאי להיות מאוזנים מבחינת סוכר, וכדאי להתחיל...
בסוכרת אני מאוזנת, אני מקבלת, איך קוראים לכדור הזה?
גלוקופאז', גלובן?
לא.
ג'רדיאנס?
כן, ג'רדיניאס, דודו, כן.
דודו, אוקיי.
כן, ואני מקבלת פעם בשבוע זריקת אוזמפיק, והרופאת של ההשמנה אמרה לי שאני מתקדמת, אני גם יורדת קצת במשקל.
מצוין, אז אם את יורדת במשקל, זה גם כן דבר שמאוד חשוב לתפקודי כבד. כי בעודף משקל יש כבד שומני בדרגה מסוימת גורם לנזקים בכבד.
ואתה חושב אם אני אמשיך עם האוזמפיק, אני יכולה לרדת עוד?
בוודאי. אבל לקחת אוזמפיק ולאכול, לא, לקחת אוזמפיק.
לא, יש לי תזונה טובה.
מצוין.
פעם בחודש אני אצל דיאטנית קבועה, כבר 3 שנים.
מצוין.
כן.
אוקיי, בסדר גמור, סימה. שמחה, סליחה. כל טוב, שמחה, שבת שלום. ביי. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
צהריים טובים, קרסו.
צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
עם יובל.
כן, יובל, בן כמה אתה?
53, 4, עוד מעט.
אין בעיה, אני איתך.
אני רציתי לברר, אני לפני, יש לי שתי שאלות, אני לפני, בוא נאמר, שנה, התחלתי להרגיש קשה לי לתת שתה.
כן.
הלכתי לאורולוג, והוא נתן לי כדור שנקרא קסטרל.
כן.
קסטרל, עכשיו.
קסטרל, כן.
קסטרל, כן.
רגיל או XR? לא חשוב. חמישה, אתה זוכר חמישה או עשרה מיליגרם?
כדור גדול כזה, שמן כזה.
כן, עם שלושה צבעים, כמו... שלושה צבעים.
לא שלושה צבעים, לבן. לבן, לבן.
אוקיי.
אוקיי.
אז זה חמישה מיליגרם. בסדר גמור, לא משנה.
עכשיו, יחד עם זה, אני הלכתי על... הלכתי לפני...
אבל הוא בדק אותך, הוא הכניס לך אצבע ובדק לראות אם הפוסטטה גדולה או לא?
זהו, אז כאילו בכל מיני בדיקות אולטרסאונד, הייתה לי הרמונית בגודל 60, אחר כך זה היה 45, הוא בדק, הוא אמר שמבחינת הרמונית זה לא מעניין אותו, כאילו הכל בסדר, והוא נתן לי את הכדור הזה ואמר שהכדור הזה הוא לשלושה חודשים, ואחת התופעות לוואי שלו זה, הוא אמר, סחרחורת, אז לקחת אותו לפני השינה.
כן, עכשיו, יכול, כי הוא יכול להוריד טיפה לחץ דם.
נכון, אני גם לוקח כדורים של לחץ דם, שנקרא וקטור ווקטור בי פלוס. אז הוא אמר לי, אז, לפני השינה אל תיקח, זה יוריד לך יותר. אבל זה, עכשיו, העניין זה שאני לפני, תוך כדי זה שהיה לי שחיכיתי לתור לאותו אורולוג, הלכתי לאיזה אורולוג אחר דרך... שאלתי דרך גוגל, הוא לא היה בדיוק אורולוג, היה רדיולוג פולשני, ונתן לי כדור שנקרא פרמיקסון.
פרמיקסון, פרמיקסון זה כדור טבעי, אבל זורש מרשם.
כן, נכון. עכשיו, השאלה שלי... 160
מיליגרם פעמיים ביום. אתה יכול לקחת את שניהם ביחד.
אז זהו, אז זאת השאלה שלי, כאילו שדיברתי עם האורולוג לגבי הפרמיקסון, הוא הסתכל עליי בכזה מין חיוך כזה של... עזוב אותך מכל מה שרופאים אחרים דוחפים לך, תיקח רק את הכדור שלי. כאילו, אני שאל אותם, אני יכול לקחת את שניהם, כי הפרמיקסון, לפי מה שאמר לי אותו רדיולוג פה שני, הוא אמר לי, הפרמיקסון מקטין את ההרמונית, עוזר להקטין את ההרמונית.
אז בוא נעשה לך סדר.
אז אני כרגע לא לקחתי, אני לא לוקח את הפרמיקסון, אלא רק את הקסיטרל, אבל אני רוצה לדעת אם אני יכול לקחת את שניהם, אם הוא חצי טבעי, וזה לא מפריע.
הוא לא חצי טבעי, הוא טבעי לגמרי.
טבעי לגמרי.
הוא מכיל צמח שנקרא דקל ננסי, במינון של 160 מיליגרם, לוקחים שניים ביום. כן, זה הפרמיקסון. והוא כדור טבעי לגמרי, אבל הוא דורש מרשם, בגלל שהוא מדויק מבחינה פרמקולוגית. כלומר, כשאתה...
הוא נתן לי מרשם, אותו...
כן, כן, ברור, ברור. אז אתה, עכשיו, זה דבר אחד. אקסטרל זה טיפול כימי של, של, של חוסם אלפא, לא משנה, והוא משחרר טיפה את הסוגר, את הספינקטר, את השסטום של צינור השתן באזור הפרוסטטה, ומאפשר זרימה יותר טובה של השתן.
באמת אני משתין יותר טוב, כאילו, ואני כן. מרגיש, ואני לוקח אותו כבר חודש, אני מרגיש...
כן, את... השילוב של שניהם הוא שילוב טוב.
לא, אבל זהו, השאלה זה הוא לא... הוא לא אמר לי, אתה יכול לקחת את שניהם. כאילו, אני שואל אותך,
אני אומר לך, אני אומר לך, בביטחון מלא, שאתה יכול לקחת את שניהם.
ומתי לקחת את הפרמיקסונים?
אחד בוקר ואחד ערב, ואת הקסטרל תיקח אחד לפני השינה.
כן.
אבל תיקח אותו שעה לפני השינה, שאז לא תצטרך לקום בלילה. שהוא יתחיל להשפיע, כי אם אתה לוקח אותו...
לא, אני לא קם בלילה, אני... כאילו, אני כן קם בלילה, אני... אני קם עליה בדרך כלל, אני לא ישן טוב, כי אני אלום קרב, אבל אני לא קם בגלל...
אתה לא קם בגלל לתת שתן, ברור לי.
בדיוק, כן. אוקיי, אז זה מה שרציתי לדעת לגבי דבר אחד. דבר שני, שאלה קצרה, כאילו, אני שמעתי גם את המאזינה הקודמת, שהיא דיברה איתך על אוזמפיק, אני בשנה וחצי האחרונות, ירדתי 27 קילו, כתוצאה מויגובי.
אוקיי.
כי אני לוקח גם תרופות שנקראות מירו.
כן.
מירו וזיפרקס.
אז
שפשוט מאוד גרמו לי לגור ליד המקרר, פשוטו ככה. אבל יחד עם הויגובי ירדתי 117 ל-90 קילו, היה לי בהתחלה כבד שומני וכל מיני דברים.
והכל הסתדר.
וזה יסתדר למעט דבר שעכשיו עשיתי אולטרסאונד כבד, למעט משהו שנקרא, שכאילו, מנגיומה, והרופאה אמרה שאין לי מה לדאוג, שזה בדרך כלל דבר שפיר.
נכון, מנגיומה זה פלונטר כזה של כלי דם, והוא ממצא שרואים
אותו. אבל היא שלחה אותי לבדיקה שנקראת פיברוקסן. היא אומרת לי שזה לא דרך קופת חולים, זה לא בסל הבריאות, אבל היא אמרה לי, אם אתה מודאג...
לא, הפיברוסקן לא קשור למנגיומה. פיברוסקן הוא חשוב לצלקות ולשומניות הכבד. הוא בודק.
אין לי שומניות בכבד, יש לי איזה ממצא קטן.
כן, שזה מנינגיומה.
לא, חוץ מהמנינגיומה, יש לי איזה מין ציסטה קטנה של 6 מילימטר, שהיא אמרה שזה בדרך שזה גם לא.
אז רק לעקוב אחרי זה.
זהו, כאילו, היה לי כבד שומני בעבר שהייתי שמן, אבל... עכשיו הכבד רגיל, גם הנזימי כבד הם רגילים בין 22,
22. אז בוא נעשה סדר. מנינגיומה בכבד היא לא בעיה, רק להיות במעקב, ובעוד שנה תעשה עוד פעם אולטרסאונד שיראו אם היא גדלה, היא קטנה, נשארה, זה לא דבר, זה ממצא שאנחנו רואים אותו די הרבה, והוא חוץ מזה שהוא דורש מעקב, הוא לא בעייתי. זה לגבי...
הוא לא נעלם מתישהו?
לא, בדרך כלל לא.
זה קשור לתזונה?
לא. לא.
לא קשור.
אנחנו לא יודעים למה זה קשור.
כלומר, אני יכול להמשיך לקחת את הוויגובי, כי הוויגובי זה משהו שיכול עוזר לי להתמודד עם המירו והזיפריקסיה שאני חייב לקחת אותם.
אתה יכול לקחת את הוויגובי, הוויגובי הוא יעיל מאוד, הוא מוריד בממוצע 13-14% את המשקל.
מוריד את... 27 קילו בשנה ירד.
כן, יפה מאוד, יפה מאוד. אני אולי אדבר עכשיו, אחרי הפרסומות אני אדבר קצת על ויגובי ועל מונג'ר.
אז קודם כל אני מודה לך מאוד, ולגבי הנושא של הפרמיקסון הזה, עכשיו אני יודע שאני יכול לקחת אותו בבוקר.
כן, אבל אתה רוצה, אתה יכול לקחת כדור אחד פרמיקסון בבוקר, וכדור אחד של קסטרל בערב לפני השינה. ואז אתה גם יהיה לך כדור מזה וכדור מזה, והפרמיקסון הוא כדור טבעי של צמח שנקרא דקל ננסי, וזו תרופה טובה שלפעמים נותנים אותה בשלב הראשון אצל אנשים לפני שמתחילים לתת להם את הקסטרל, ולהרבה אנשים גם היא פותרת את הבעיה, והיא תרופה טבעית בלי תופעות לוואי, בלי שום דבר, ובפירוש אפשר לקחת את שניהם ביחד.
תודה רבה, זה רוצה
לי מאוד. כל טוב, יובל. אוקיי, רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו 0552-103-103, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, וכמנהגנו, מחקר אחד קטן.
ועכשיו, מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
אוקיי, המאזין האחרון דיבר על ויגובי, תרופה שהוא לוקח לירידה במשקל. ואנחנו היום יודעים שיש לנו הרבה מאוד תרופות לירידה במשקל, ולא יודעים מה טוב, מה לא טוב, מה יותר זול, מה יותר יקר, חלק ניתנים בסל הבריאות, חלק לא ניתנים בסל הבריאות. אז בואו נגיד, קודם כל נעשה סדר. אם אדם יש לו BMI 27 ויותר, מעל, ויש לו גם מחלות רקע, אז הוא זכאי לקבל דרך קופת חולים במסגרת הסל תרופות להורדה במשקל. אם ה-BMI שלו הוא מעל 30, אז כל אחד מעל BMI 30 זכאי לקבל את זה. עכשיו אתם צריכים לדעת דבר אחד, יש היום הרבה תרופות נגד לירידה במשקל. ירידה במשקל נחשבת היום כמחלה. פעם אמרו, אין לך אופי, יש לך אופי, אין לך כוח רצון, יש לך כוח רצון, שטויות. אנחנו יודעים היום שירידה במשקל או עודף משקל, זה למעשה בעיה או מחלה ביולוגית, מחלת ההשמנה, שקשורה לכל מיני חומרים במוח. יש לנו חומר שנקרא GLP-1, שהוא חומר ש... מבסט תאבון, מוריד סוכר, מבסט רעב, מוריד גורם, מונע רעב, ויש לנו חומרים כמו לפטין וכמו גרילין, לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לכל הדינמיקה של זה. אבל לאחרונה חברת אלי לילי יצאה עם תרופה חדשה בשם מונג'רו. מונג'רו זאת גם זריקה להרזיה, והיא הזריקה החדשה אחרי הויגובי שאושרה על ידי ה-FDA. ועשו מחקר שנקרא Head to Head. Head to Head זה לוקחים שתי תרופות שעושות לאותה מטרה, לראות מה יותר טוב. ובז'ורנל, בירחון רפואי מאוד 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 מכובד, שנקרא New England Journal of Medicine, לקחו קבוצה של 750 איש, במשקלים שבין 88 קילוגרם ל-137 קילוגרם, ממוצע גדול, ובמשך 72 שבועות נתנו לחלק מהאנשים מונג'רו ולחלק מהאנשים וגובי, וראו שהאנשים שקיבלו מונג'רו ירדו בממוצע ב-25% ממשקל הגוף שלהם במשך התקופה, ואילו אנשים שקיבלו את הוויגובי של נובו נורדיקס, המונג'רו זה של אלי לילי, ירדו בממוצע 13.7%. כלומר, המונג'רו, שזו תרופה יותר חדשה, יותר יקרה, והיא יותר יעילה. העניין הוא שכל התרופות האלה יש להם רווח משני. מסתבר קרוב לוודאי שהן גם מורידות אלצהיימר, ומורידות מחלות ניווניות של המוח, ומורידות שכיחות של מחלות לב. זהו, כלומר יש להם גם רווחים משניים. ואולי נגיד לכם דבר אחד, המחיר של מונג'רו הוא 1,600-1,800 שקל לזריקה, ושל וגובי הוא בין 500 ל-1,000 שקל לזריקה, כך שיש פה גם עניין כלכלי. אבל אם לוקחים את הזריקות האלה, זה חתונה קתולית, אם מפסיקים את הזריקות, עולים במשקל. זהו מחקר של New England Journal of Medicine על 750 איש, ראש לראש, head to head, בין תרופה אחת לתרופה שנייה, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
שלום. צהריים טובים.
צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
אתה מדבר עם יולה, אני מדברת מהולנד.
שלום יולה.
כן. מקשיבה לך כבר כמה שנים ומעריצה אותך.
תודה רבה, תודה.
זה יום שישי, זה קבוע לשמוע את מאי רוסמן קודם ואחר כך אתה.
כן, יופי.
זה נורמלי. מעריצה את הידע שלך כרופא, ואתה יודע באמת המון, בכל מישורים, ומאוד מעריצה עוד יותר את הסבלנות שיש לך.
תודה רבה, תודה יולה, תודה.
באמת, מהמם, כל הכבוד, תמשיך. יש לי שאלות שבעצם מגיעות קצת לכיוון של האוזמיק, ומה שסיפרת בדיוק עכשיו.
כן, רק תגידי לי בת כמה את.
אני כמעט בת 69.
כן.
ומתאמנת המון נושא הרבה התאמנות וכל הדברים האלה, לפני 6 שנים הפסקתי לעשן, הגיע לגיל המעבר באופן מבוגר יחסית, ובקיצור התחלתי לעלות במשקל, ועליתי, ולא אכלתי יותר, אני אוכלת מאוד טוב, אני אוכלת המון חלבונים וירקות, מעט מאוד פחמימות, לחמים פסטה וכאלה, ממש כמעט ולא אורז בכלל לא. וסוף סוף לפני שנה ומשהו מצאו שבעצם בלוטת
מגן שלך, התיירואיד.
התיירואיד, תודה רבה, יש לי חסרות לי מילים בעברית קצת. התיירואיד יצא לחופשה מה שנקרא, אז אני עכשיו יושבת על טירופיקס, ש75 מיקרוגרם. כן?
כן.
זה התחיל לעבוד, אבל לא רציני. אני לא יורד במשקל, זה הכל, ואני דיברתי.
אבל היא מאוזנת מבחינת הבדיקות?
כי הוא אמר לי שאני הרסף של להיות מאוזנת, סוף סוף. התחלתי מ-13 מיקרוגרם והגעתי עכשיו לזה, וזה לאט לאט, לוקח פה המון זמן, אני לא יודעת איך עושים את זה בארץ, אבל פה נותנים לך כל 3 חודשים לעשות בדיקה, ולראות איך אתה, ועולים ועולים ועולים. על ידעתי, להרגשתי, אני צריכה קצת יותר, אבל אני עוד שבועיים צריכה...
אם אתה לגבול, אז את צריכה קצת יותר, ואם את... גם חשוב על הבדיקות, לפי הבדיקות.
כן.
כי גם TSH, גם T3 וגם T4.
בדיוק, להרגשתי, אני אוטוטו מגיעה לשם, אבל עוד לא, להרגשתי. אני עוד שבועיים צריכה לעשות בדיקה דם חולה נוספת, אז אני די יותר.
כן.
אבל זה מאוד מתסכל, כי עליתי, אני על הבמי כמעט 30 כבר, אז אני מגיעה מבמי של 22, משהו כזה. כן. זה רציני, עלייה רצינית.
נכון.
עכשיו, טוב, אנחנו לא מדברים
את עושה פעילות גופנית?
אני מורה לתנועה, אבל נותן שיעורי כושר.
כן, אבל את יודעת, יש מורים שנותנים שיעורי כושר, והם עומדים ונותנים... את עושה הכל, אוקיי.
אני עושה הכל, ואני עושה כעיקרון כל בוקר צעדה של 3-5 קילומטר.
וואו, זה יופי.
אז זהו, הנושא הזה מאורגן, זה בסדר. ואוכל גם מאורגן, רק הגוף לא עושה משהו צריך לעשות.
כן, אחרי גיל המעבר הרבה יותר קשה לרדת במשקל, והרבה יותר קל לעלות במשקל.
כן,
בעיקר, זה בעיקר זה שיש תת פעילות של בלוטת התיירואיד.
זהו, התיירואיד עכשיו זהו, צריך להזן אותו, ויש את גיל המעבר שהגיע, והפסקתי לעשן, אז, וקצת סטרס, קצת במרכאות כפולות
כן,
סטרס.
כן, סטרס תמיד מעלה כן. במשקל, כי אוכלים יותר.
הקורטיזול, לא, אני לא אוכלת יותר, אולי אני חושב שיש לי יותר מן הקורטיזול בגוף, I don't know, I really don't know.
כן, אוקיי.
טוב. אוקיי, אז בסדר, אני נלחמת עם זה, וחשבתי לשאול אותך באמת על האוזמפיק, אבל אני אעבור לשאלה הזאת, כי אני שמעתי מה שדיברת עכשיו.
כן, אוזמפיק כדאי לקחת, אוזמפיק זה הוורסיה הישנה של הוויגובי ושל המונג'רו.
אוקיי, אז אני אנסה לעשות את זה דרך רופא המשפחה כאן.
כן, כי אם תוכלי לקבל את המונג'רו, הוא הכי יעיל כנראה.
מונג'רו, בסדר. Okay. אבל אני הבנתי גם מה שקראתי וגם מה שכרגע סיפרת, שמפסיקים עם זה, זה חתונה קתולית.
כן, 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 אם מפסיקים אז עולים, אז לכן קודם כל לא לעלות במינונים, לא לעלות במינונים מהר ולהשאיר את זה על מינון נמוך.
ומה קורה אם אתה משתמש לזה לאורך שנים?
לפי מה שאנחנו יודעים הכל כנראה בסדר גמור, אבל... כל הניסיון עם התרופות האלה הוא לא ניסיון של 50 שנה שאנחנו יכולים לדעת. הפולו-אפ הוא לא גדול. אבל סביר להניח שמאחר ולהורמונים שישנם בגוף ולהורמונים בצורה, אני מניח ש... ולפי הניסיונות שעשו והאישורים של ה-FDA, אז אפשר להיות רגועים.
אוקיי, בסדר. אוקיי, עכשיו, תודה. אז יש לי עכשיו שאלה שבעצם השאלות קשורות אחת לשנייה.
בבקשה.
התחיל לי לפני כמה חודשים פתאום עם כל הפעילות הגופנית שאני עושה, כל דברים האלה, כאבים בצד ימין, חשבתי שיש לי גיד של הקוואדריספ שהוא אולי קצת irritated, איך אומרים?
מגורה.
מגורה, אוקיי.
כן.
טוב, בסופו של עניין, אני כמה קשה לי לתקום מהכיסא, פה, עשיתי תמונות רנטגן, ומסתבר שיש לי התחלה של אטרוזה, אוקיי, זה מתאים לגיל, מה שנקרא, בסדר, בצד ימין במיוחד, וכתוב שזה לא שהסחוס כל כך מגורה, יש שוב חונדרל סקלרוזה.
זה בדרך כלל...
השאלה שלי, שוב חונדרל, זה החלק האחרון של העצם, אני מבינה.
כן.
כן. אז זהו, אז איך זה קורה? יש, אני אוכלת המון מלח.
לא, זה לא קשור, זה שחיקה שקשורה לגיל.
כן, אבל איך זה הסקלרוזה שמגיע לשם?
לא, המילה סקלרוזיס פה, המילה סקלרוזיס פה, תראה, אני לא יודע מה הטרמינולוגיה בהולנדית, אבל...
זה מה שהיה כתוב במה שהרנטגנולוג כתב, זה סובחונדרל סקלרוזה.
המילה סקלרוזה זה לא כמו סקלרוזה של כלי דם. סקלרוזה פה זה שינויים נבוניים.
אוקיי.
ושינויים נבוניים הם מתאימים בגיל. ואנחנו רואים הרבה אנשים עם התופעות האלה אחרי גיל 50-55.
כן.
זה שינויים דגנרטיביים שמתאימים לגיל.
כן, אוקיי. אבל אני לא... כן.
עכשיו, זה נמצא מתחת לקרטילייג', לסחוס.
כן.
ואז זה דברים שקיימים, אבל הם לא חייבים, הם יכולים להיות לפעמים עם זריקה קטנה, עם כמות קטנה של קורטיזון במקום הזה שאורתופד עושה, הוא יכול לפתור את הבעיה.
אוקיי, בסדר. עכשיו, מה שהכי מצחיק, אני שוכבת, לא כואב לי, אני שוכבת לגב, לבטן, לא משנה.
כן, רק כשאת עומדת.
כשאני נעמדת, כשאני קמה מכיסא, כשאני שואלת ישר קמה מכיסא, עכשיו הכי מצחיק, אני מתחילה לעשות כל מיני תנועות, ואז אני הולכת לי את הקילומטרים שלי, ואני עושה לי את
כן, כשהמקום מתחמם, זה המקום...
ולא כואב, לא מרגישה כלום. כן. חוזרת הבית, לוקחת כוס מים, שבת על הספה ולא קמה.
העניין הוא, זה כמו ציר של דלת.
כן.
כשהדלת נפתחת ונסגרת כל הזמן, אין בעיות. אם את משאירה אותה סגורה ופותחת, אז זה חורק.
כן.
אז זה אותו דבר, ברגע שאת הולכת, אז הצעד הראשון יכול לכאוב לפעמים, שאת כמה יכול לכאוב, ואחר כך הכל משתחרר.
אוקיי. טוב, אני גם חוץ מזה נראה, אני חושבת, אני מרגישה שיש לי חטורי, איך קוראים לזה, טורזי, באגן?
ארתרוזיס. כן, אותו דבר, זה סוג
של... לא, לא, טורזי, שמשובב כאילו.
טורשן, כלומר סקלרוזיס, סקוליוזיס, או סקלרו...
לא סקוליוזיס, לא, 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 שהאגן הימני הוא לאחור ברטרו, והאגן הקדמי הוא באנטי.
זה סקוליוזיס, סקוליוזיס יכול להיות קדמי, ויכול להיות צידי, ויכול להיות ספירלי.
לא באגן, לא בעמוד השדרה, מדברת על האגן.
כן, אבל האגן, אבל האגן מחובר לעמוד השדרה. האגן הוא לא בעצמו, הוא לא פלוטינג.
כן, אני יודע.
כן, הוא מחובר דרך הסקרום לעמוד השדרה.
כן.
אז אם הוא קצת טור, אם הוא קצת חלק אחד יותר גבוה וחלק אחד יותר נמוך, זה משנה את כל הפוסטשר.
אוקיי, בסדר. אני צריכה לתקן את זה, כאילו את העמידה של זה.
כן, את היציבה, אבל עוד פעם, בגיל 60 פלוס לתקן יציבה, זה לא כל כך פשוט.
אני כבר לכיוון ה-70 בעצם.
אוקיי, עכשיו צריך לראות, יכול מאוד להיות שאם יש, אם חלק אחד של האגן יותר גבוה וחלק אחד יותר נמוך, יכול להיות שיש הבדל באורך של הרגליים.
כן.
ואז לפעמים אם מגביעים צד אחד, נגיד רגל ימין יותר נמוכה ורגל שמאל יותר גבוהה. ואז האגן בצד שמאל יהיה יותר גבוה. ואז אם אני מגביע את רגל ימין, אני מייצב את זה. אבל אף פעם אסור לעשות תיקון מלא. כלומר, נגיד שיש שני סנטימטר הבדל, צריך לתקן חצי סנטימטר או סנטימטר, לא יותר.
כן. אוקיי, וזה יכול לעשות שגם השחיקה במפרק הירך תהיה פחות מהירה.
כן, משום שכל התבנית של ההליכה היא קצת שונה.
בסדר.
יכול לעשות, אבל לא, לא, לא בטוח שזאת הסיבה.
בסדר. עכשיו, אפשר לקבל זריקות, אתה אומר.
כן.
זריקות אישרון, ויש אבל זריקות של הילרואיד.
לא, חומצה הילורונית במקום הזה, זה פה צריכים ממש בנקודה אחת לעשות. בנקודה אחת, איפה שם ימצא ברנטגן.
אוקיי, בסדר.
אוקיי, יאללה.
אוקיי, טוב, אני...
כל טוב.
אולי אני בקרוב אוכל להתקשר עם בשורות.
עם בשורות טובות. כל טוב.
תודה רבה.
כל טוב. שבת שלום.
תודה רבה. תודה רבה. אין להם לדבר איתך.
תודה רבה. כן, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
שלום לך.
שלום וברכה.
מדברת ריקי.
כן, ריקי. בת כמה את ריקי?
בת 70.
כן. בואי ספרי לי מה הבעיה.
אוקיי. יש לי בעיה עם האגודל של טריגר פינגר.
טריגר פינגר, כן.
כן. כבר שנה או שנתיים אני סובלת מזה. האורתופד עשה לי כל פעם זריקה, אז עברתי שתי זריקות, כנראה קורטיזול.
כן.
הראשונה עזרה, ואחר כך זה חוזר. השנייה בכלל לא עזרה. שאלתי, כי הדעות מאוד מנוגדות, שפעם אומרים מנוחה, פעם אומרים פרגילים, ניסיתי הכל, משחות.
הדבר הכי טוב לטריגר פינגר זה ללכת לאורתופד של כף יד, שיעשה לך ניתוח קטן וישחרר לך את, את הגיד.
זאת אומרת, טיפול אלטרנטיבי לא יעזור.
טיפול אלטרנטיבי יכול לעזור לך באופן זמני, אבל אם את קיבלת קורטיזון פעמיים ופעם שנייה לא עזר... וזה נמצא הרי התפיסה של הגיד היא לא באצבע, היא בחיבור, היא יותר בכף היד.
כן.
אם את תקחי את האצבע איפה שהאצבע נגמרת ומתחילה כף היד ותרדי עוד סנטימטר למטה ותלחצי שם הכאב.
כן.
ושם הם פשוט צריכים לשחרר את העצב. הניתוח הוא ניתוח שנעשה באופן אמבולטורי, את באה בבוקר, עושים לך זריקה מקומית, משחררים את זה ושולחים אותך הביתה.
וזה ואם... כותב את הבעיה לסמיתות.
אין צמיתות ברפואה. אנחנו אף פעם לא יודעים מהי צמיתות.
נכון, נכון.
כן.
אז זאת אומרת, לא לעשות טיפול פיזיותרפי.
את יכולה לעשות טיפול פיזיותרפי, הוא יכול לעזור. שאלה, זה לא, הפתרון היותר... היותר דפיניטיבי, עד כמה שאפשר לדבר על משהו סופני, סופי, זה טיפול בניתוח.
אוקיי,
בדרך כלל, תראי, לפעמים ההתאוששות היא די מהירה. לפעמים הזרקה של קורטיזון עוזרת יותר, לפעמים היא עוזרת פחות. יכול להיות שתוכל לקבל עם אורתופד של כף יד עוד פעם זרקה, שהפעם תהיה יותר מדויקת, ותעזור לך יותר.
אוקיי.
אבל עוד פעם, סביר להניח שבעוד חצי שנה, שנה זה יחזור שוב.
אפילו הניתוח.
לא, הניתוח הוא הרבה יותר, נמשך הרבה יותר, אם הוא עוזר, הוא עוזר להרבה יותר זמן, הוא בדרך כלל גם יכול לפתור את הבעיה.
והתפקוד אחרי הניתוח של היד?
בסדר גמור, אין שום בעיה, לא צריכה להיות שום בעיה.
זה די מהר חוזר או שזה דורש טיפול במושך?
שום דבר, פיזיותרפיה שאת עושה קצת בעצמך, מראים לך מה לעשות ואת עושה בעצמך, ולאט לאט התפקוד יחזור.
כי זה מאוד מגביל.
בוודאי, כי זאת אצבע שהיא האצבע שתופסת.
בדיוק, בדיוק.
כן, כן, זאת האצבע שתופסת. יש לך בעיות גם בפרקים אחרים?
אני מרגישה שבאגודל השני, או השנייה, אני לא יודעת.
השני, כן.
מתחיל כאבים. זהו, עוד לא נתפס.
אז תראי, יש אפשרות באגודל השני לקחת וולטרן ולעשות במקום שלמטה, במקום שכואב לך, מסאז' עם וולטרן כל ערב.
באצבע הזו.
באצבע, כן. אגב, את יכולה לעשות אותו דבר גם בצד שכואב לך.
כן, אני מנסה,
כל ערב, כל ערב לקחת קצת וולטרן או פעמיים ביום ולשפשף ממש חזק, עד שיכאב לך במקום.
אוקיי. אז זה לפני הניתוח.
כן, זה אפשר לעשות. להרבה אנשים זה עוזר.
לנסות, אוקיי.
להרבה אנשים זה עוזר, ואין מה לעם.
תודה רבה לך.
אוקיי.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, שלום.
שלום וברכה.
שמי רויטל.
כן, רויטל.
אני בת 49.
כן.
בת 49, יש איזושהי תופעה שחוזרת אצלי בשלושה חודשים האחרונים כבר פעם שלישית, שבמשך הלילה פתאום זה מגיע, אני מתחילה להרגיש שקצוצים בשינה, בשפתיים, והשפתיים שלי מתנפחות. אני קמה בבוקר, השפתיים שלי מאוד נפוחות, לאט לאט במהלך היום הנפיחות יורדת, וכשהיא יורדת, השפתיים מאוד מתייבשות ומתכווצות, עד כדי כך שיש לי ממש קילופים ו... תחושה מאוד לא נעימה, שאני משתמשת רק בבזלין, לא שפתון, לא אודם, לא כלום, וזה מאוד לא נעים וזה לא עוזר. ניסו לתת לי כל מיני כדורים טיפול נגד אלרגיה וזה לא עזר, עשיתי גם בדיקות נגד אלרגיה, ואני לא אלרגית.
לא שאת לא אלרגית, לא מצאו את הסיבה לאלרגיה.
לא מצאו, בדיוק, בדיוק. ורק טיפול בסטרואידים עזר לי, קיבלתי פעמיים פרדניזול, 20 מיליגרם למשך 5 ימים, ופעם אחת קיבלתי זריקה באמצע.
תגידי לי, במשך כמה זמן יש לך את זה?
האמת ש...
רק האמת.
הפעם הראשונה ניסיתי למשוך כמה שיותר.
לא, לא, מתי זה התחיל?
לפני, בספטמבר, זאת הייתה הפעם הראשונה.
ספטמבר, וכל לילה זה קורה?
לא, 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 זה קרה אחת לחודש, הטיפול בסטרואידים, כן, כשזה קורה, זאת אומרת, במשך הימים לפני שאני מקבלת סטרואידים, כל לילה, השפתיים, אותו תהליך.
כלומר, לפני שקיבלת סטרואידים, זה הכל לילה. כלומר, זה מחשיד שישנו איזה גורם אלרגני בחדר השינה שלך. משהו בהפקת הכביסה של בהפקת הכביסה של הכביסה שאת ישנה בה, אם החלפת איזה מזרון, אם הכנסת איזה שטיח, אם יש משהו בבילונות, כלומר, או אם את אוכלת, התחלת לאכול משהו חדש בארוחת הערב. האם יצא שבתקופה הזאת ישנת פעם מחוץ לבית, היית בחוץ לארץ, היית בצימר, היית באיזשהו מקום?
לא, לא.
תראי, התופעה הזאת היא תופעה אלרגית מאוד אופיינית. עכשיו, יש כמה סוגים של אלרגיות. יש גם אלרגיה שנקראת אנגיואדמה, אבל אנגיואדמה היא לא מופיעה רק בשפתיים, היא יכולה להופיע במקומות שונים, אבל את תארת גם התנפחות וגם מקצוץ, גם גירוי. אני בכל זאת הייתי מציע לך, הייתי מציע לך לנסות לישון כמה לילות בחדר אחר, כשאת מחבא...
שזה קורה.
מה?
כשזה קורה.
לא, אם, כשאת לא לוקחת סטרואידים.
עכשיו לדוגמה אני בסדר, לא. אבל עכשיו אני אחרי טיפול של סטרואידים, ואני בסדר, הכל כן, בסדר.
קיבלת סטרואידים ואת בסדר, תחכי כמה זמן, נכון. וזה אמור לחזור.
זה יחזור.
אז
כן,
ברגע שזה
חוזר,
יחזור...
כשזה חוזר, אתה מציע לישון?
בוודאי. כשזה יחזור, כן. לישון, קודם כל... לדאוג לחבס את, את כלי המיטה, או אני יודע אפילו לקנות כלי מיטה חדשים, או לחבס אותם בסבון מסוג אחר, או בסבון לתינוקות, או במשהו שהוא היפואלרגני. כן?
אוקיי.
ותשתפי קודם גם את מכונת הכביסה, כי יש שם שרידים של זהו. ותנסי לישון בחדר אחר, בלי רצוי, בלי שטיחים ובלי וילונות. ותראי, יכול, כן. ואז אם את תראי שאת ישנה ואת לא מתנפחת, סביר להניח שמדובר ב, בטרוף, ב, 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 בבעיה מקומית בחדר, או okay. בבעיה שקשורה להפקת הכפיסה, או בבעיה, החלפת קרם פנים, החלפת משחת שיניים, לא. כלומר, פה לא. צריכים להיות גשש בלש.
כן, אני יודעת, כבר ניסיתי לעשות את כל הבדיקה הזאת על עצמי, וממש כלום.
אהה. פיג'אמה חדשה, כותונת לילה חדשה, כלום.
לא, באמת שלא.
אוקיי, אז זה מה שצריך לעשות.
בסדר,
מצווה,
בסדר ו- גמור.
לנסות רק ניסוי ותהייה. ואם זה לא עובר, אז לנסות לבדוק אפשרות של אנגיואדמה. תרשמי לך את השם.
אנגיואדמה, ש... שמה הטיפול בשבילה?
זה צריכים לעשות ברור, כי יש אנגיואדמה משפחתית, תורשתית, יש כל מיני סוגים שיש
לא
להתפתח. אנגיואדמה זה בדרך כלל מופיע באלרגיות שמופיעות עם, עם נפיחויות שחולפות ממקום למקום, לרוב. זה לא רק במקום אחד באופן קבוע, ולא רק בלילה, ולא רק ב... אז, כלומר, זה פחות, אבל בכל זאת צריכים ללכת לעשות... מחקר אלרגולוגי.
אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה.
כל טוב רויטל. אוקיי רבותיי, זהו, אנחנו סיימנו להיום, אבל אני רוצה להודות למאירה פרץ ואייל פרנק שערכו והפיקו את התוכנית, לגיא רביב שהיה על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שהיה על הפייסבוק, לרן לודן שהיה אחראי על השידור ב-103 FM, ולמיטל נברו שהייתה אחראית על השידור ב-104.5 FM, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, שיהיו לנו בשורות טובות, רק טוב שיהיה לנו, אמן. תודה רבה.